עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, בוקר טוב. כן, אני קצת צרודה היום, אני לא יודעת למה, זה כבר כמה ימים. כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי ב-11. עורכת ומפיקה את התוכנית עם מאירה פרץ, על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, מאחוריי מיכל קדוש ומאור רטה, ומי שאחראי לשידור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-900-722-103, אתם יודעים שאנחנו אוהבות ואוהבים שאתם שולחים הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, איכשהו אנחנו כבר בשגרה של בלגן, כן, לא, נכנסים, יוצאים, אבל בואו, אנחנו נתעסק ביחסים שלנו בבית ובמשפחה, ונתחיל כבר בשיחות הטלפון, ויש לי כאן שיחת טלפון שמחכה. שלום.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, שלום. יש לי נכדה בת 4.5, שהיא בגן ילדה מצטיינת, עם נתינה, סולחת לכולם, כולם מעריצים אותה, כולם חברים שלה, אבל שהיא מגיעה הביתה, כל מה שאומרים לה, היא אומרת תכף, תכף, עוד מעט, לא עכשיו, לא רוצה להתפלח, לא, לפי הזמנים שלה היא רוצה שהבית יתנהל. והמצב הזה גורם לסכסוכים בין ההורים ואפילו למריבות.
ברור, ברור.
אנחנו לא יודעים מה לעשות, אבל אני גם סבתא באה לעזור, הרבה פעמים אני באה לעזור, ואנחנו עובדי עצות, לא יודעים איך להתנהל איתה.
בואי אני אגיד לך איך. תראי, התופעה הזאת שהילדים מתנהגים נהדר במקום אחד וגרוע במקום אחר, בדרך כלל באמת זה נהדר בחוץ, ובבלגנים בבית, כמו שאת מתארת כאן. זה בגלל שבבית היא מרשה לעצמה. זה בגלל שכנראה משהו בהגבלות ובחוקים לא היה ברור, להפך היא הרגישה איזשהו סוג של 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 משהו שהוא נזיל והוא מאפשר לה להתנגד. כשילדה בת 4.5 אומרים לה מאמי בואי למקלחת, מכיוון שהרי עוד מקלחים אותה, אז אפשר לבוא ולהגיד לה תראי אתנו מתקלחים כל יום, ולכן את כל יום תוכלי להחליט אם את באה כשאני קוראת לך או אם את לא באה אני אקח אותך, ולא אומרים בכוח ולא עושים את זה בכעס, ואז באים ואומרים לה פיצקי למקלחת, והיא כמובן לא תרצה לבוא כי היא רוצה לקבוע, ואז מרימים אותה ולוקחים למקלחת ילדה בוכה וכועסת ואומרים לה את כועסת אני מבינה, אבל אצלנו מתקלחים כל יום וזה הזמן, ואחרי 3 פעמים כאלה היא מבינה שאין טעם להגיד תכף לא עכשיו אני לא רוצה, כי מקלחים אותה גם אם לא בא לה, לא עכשיו ולא.
ניסינו את זה, ניסינו, עשינו את זה. אי אפשר, היא משתתחת במקלחת, היא יכולה להחליק. ניסינו את כל האפשרויות, והיא יכולה לקבל מכה מהברז, את מבינה זה?
תקשיבי.
אי אפשר גם להילחם בילדה.
נכון. אז לא מתחילים מהמקלחת, כי דרך אגב, ברגע שילד משתתח במקלחת, קונים שטיחים ושמים אותם על האמבטיה. תראו, המקום הזה של הורים, שהם כאילו מרגישים איזשהו חוסר אונים, מונילת בן 4.5, לפעמים מספרים לדברים על ילדים, ואחר כך אני שואלת בן כמה הוא, ואני עמומה. מדובר על ילד בן 2 שהופך עולמות, במקום שיש שם מבוגר, שיחזיק אותו, שירסן אותו, שיסתכל עליו ויגיד לו, אתה לא רוצה, או אתה כועס, או אבא מרגיז אותך, אבל זה יהיה כמו שאבא רוצה. זאת אומרת, לצד האהבה והגמישות והוויתורים מדי פעם, יהיו דברים, אותם דברים שאני יכולה לאכוף אותם, שיקרו כי הם יקרו, כי אני קובעת, כי בעיניי זה חשוב. יש הורים שיגידו, יאללה, לא רוצה להתקלח עכשיו, אז אחר כך מחליקים את זה. אבל אתם כל הזמן מצפים לשיתוף הפעולה שלה, ככל שאתם יותר מצפים לשיתוף הפעולה שלה, ככה יותר תוכיח לכם שהיא לא משתפת אתכם פעולה. ואתם צריכים להחליט באיזה מצבים אתם גורמים לזה לקרות, גם אם היא לא רוצה. כי מישהו חייב לנהל את הבית, מישהו מארגן את הזמנים, ולפעמים זה לא מתאים לילדים, ולפעמים כל מיני סיבות כאלה ואחרות. זה ברור לי, זה אני מבינה. אבל אז צריך שם איזשהו הורה, חזק, חסון, מבין, מתעקש. ואז הילד כועס, מתוסכל, מעיף את עצמו, שוכב את עצמו, משקיב את עצמו. אז כמו שאמרתי, אז כרגע, את אומרת, המקלחת היא לא דוגמה טובה, כי הילדה עלולה לפגוע לעצמה עם הראש בברז. אז מתחילים מזה במשהו אחר. מתחילים את זה בלשבת לארוחה, בבואי לאכול מאמי, אני לא רוצה לקרוא שלוש פעמים, ואז היא לא תבוא. ואז שמים לצלחת על השיש, ואומרים לה, אם תרצי, תקחי, תאכלי. ואז היא תגיד, זה קר, נגיד, נכון, נכון. זאת אומרת, אתם צריכים להתחיל להחליט איפה אתם מנהלים את הדבר הזה, למרות אי סביעות הרצון של הילדה וההתנגדות של הילדה. כי מה קורה, זה כמו שלפעמים אומרים לי, הילד נורא בוכה או נורא צורח, או במקרה הזה היא כבר בת 4.5, היא משתתחת על הרצפה. כל זה זה שפה. היא בעצם כאילו אומרת, אתם רוצים משהו, אני אוכיח לכם שאתם צריכים לעבוד קשה מאוד עבור זה, וגם אני לא משתפת פעולה. וככל שהיא נהיית יותר גדולה, ההתנגדות שלה היא יותר פיזית ויותר חזקה. את מבינה? יש ילדים שמתנגדים בעצם זה שהם לא אוכלים. יש ילדים שמתנגדים בעצם זה שהם אומרים לא על כל דבר. יש ילדים, אז זה בסדר להתנגד. אנחנו רוצים ילדה שעומדת על שלה, אבל אנחנו גם רוצים ילדה שמשתפת פעולה. היא יודעת לשתף פעולה נהדר בגן.
כן.
ואם היא עושה את זה בבית, זאת אומרת שהיא מרגישה שיש שם משהו פרוץ, משהו לא מספיק סגור אצל ההורים. והסגור הזה זה תקיף, לא תוקפן. זה ההבדל. למה בסוף ההורים שלה צועקים ורבים ומתעצבנים? הרי בסוף מכניסים אותו למקלחת צורחת בין כה וכה.
כן.
את מבינה? אני נתתי לך לעשות את אותו דבר בדיוק, אבל בלי הכעס ובלי לרדוף אחרי החצי שעה. באותו רגע שזה קורה. אותו דבר בעצם בסיכומו של דבר. אבל ברגע שאני לא כועסת ואני מראה לה שאני לא נכנסת לוויכוח, וזה כן יקרה כמו שאני רוצה, וזה כן יקרה בזמן שלי, אז הילדה אחרי 4-5 פעמים כאלה מבינה שאין טעם להתווכח איתי. כי האמא הרעה הזאת לוקחת על המקלחת גם כשהיא לא רוצה.
אבל ההתנהגות שלנו לא יכולה לגרום לה לבעיות רגשיות או בעיות בהמשך?
תשמעי, בא לי להגיד לך לא. מכיוון שאני שומעת את ההורים שיותר מדי עסוקים מדברים איתי כל הזמן על טראומות. כן. הילד נולד לו אח ובטראומה. לא! לידה של אח זה לא טראומה. להתפוצץ באוטובוס זה טראומה. מעבר דירה זה לא טראומה. אבא כועס זה לא טראומה. אמא שמכריחה את הילד ללכת לישון זה לא טראומה. היום כבר לא מחבים על ילד סיגריות ולא זורקים על ילדים מגהצים ולא נועלים ילדים בחדר. היום לא מייצרים לו טראומה. היום במקרה הכי גרוע מרגיזים אותו. אנחנו כבר מזמן לא מתעללים בילדים. וברגע שהורי אומר, אוי אוי אוי, אני אעשה לו טראומה, הילד יהיו לו בעיות רגשיות, לוקחים את כל הפסיכולוגיה, מכניסים אותה למקומות הלא נכונים. הרי לצד זה שאני לפעמים כופה לילדה או אוכפת עליה את ההגבלות שלי, אני לא קונה, אני לא לוקחת אותה למרות שהיא רוצה לבוא איתי, אני כן לוקחת אותה למרות שהיא לא רוצה לבוא איתי, נכון? אני עושה את הדברים האלה. לצד זה אני גם טובה, משחקת, מצחיקה, גמישה, מאוד מאוד אוהבת. אז זה לא עושה בעיות רגשיות.
רגע, זאת אומרת, לא מתקלחת לדוגמה, או לא רוצה לעשות פעולות מסוימות, אני יכולה להגיד לה, היום לא נלך לסבתא, היום לא נלך לטייל?
למה? מה הקשר?
בקרוב זה שאת לא מתקלחת?
למה? מה הקשר?
לא להגיד דברים, לא לעלות.
אין לזה קשר, זאת אומרת, זה עושה בדיוק לילדה מה שהילדה עושה לכם. זה כאילו אתם אומרים לה, לא בא לי, את ידע רעה, אני לא לוקחת אותך, ממש לא. אצלנו מתקלחים, כי צריך להתקלח. אתם לא חייבים להתחיל דווקא מהמקלחת, היא מסרבת כל היום על כל דבר. לא צריכים ללכת דווקא לקצוות של היום, הבוקר והערב שהם תמיד הכי קשים. לא. אפשר לעשות את זה אחרי צהריים על המון דברים אחרים, על זה שהיא לא מסדר את החדר, על זה שהיא אולי נולד לאח קטן והיא מקנה בו, על זה שמבקשים ממנה משהו והיא לא עוזרת, על זה, אפשר, על זה שהיא קוראים לה הרבה פעמים והיא לא באה לשולחן. יש בטח המון דברים שכל הזמן היא אומרת תכף, עוד מעט, אני לא רוצה. כן. אז לא צריכים להתחיל דווקא מהדברים הכי קשים.
הבנתי.
מבינה? תשמעי, אני בספר שלי, יש לי ספר שקוראים לו הורים מה השאלה.
הורים מה השאלה?
כן, ובספר הזה יש 293 שאלות של הורים, עם 293 תשובות שלי, כמובן. ושמה יש תשובות לכל השאלות האלה שלך, אבל חייבים לקרוא את הפתיח של הפרקים, כי זה נותן הסבר. ההסבר מאוד חשוב.
הספר הזה בכל חנות ספרים?
כן, בכל חנות ספרים, כן.
בסדר.
בהצלחה.
תודה רבה, שבת
בבקשה,
שלום.
בבקשה, כל טוב, שבת שלום. ולשיחה הבאה, שלום.
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 היי, שלום. מדברת נועם. אני רוצה קודם כל להודות לך על התוכנית. בעלי גם התקשר לפני כ3 חודשים, על הקשיים שלו עם הסדר בוקר עם הילדים, ומאוד מאוד עזרת לנו.
וואי, איזה יופי. תודה.
כן.
נשמחה.
עכשיו, אני מתקשרת עם שאלה בנוגע, יש לי 3 בנים, בן 10.5, בן 9 ובן 2.5. ואני שואלת בנוגע לבן 9. הוא ילד מאוד מאוד חכם, ומאוד מצליח בהרבה תחומים, ומצד שני גם מאוד מאוד רגיש לכישלונות או לדברים שלא יוצאים כמו שהוא אוהב. ספציפית אני רוצה אבל לשאול על הנושא של פציעות. זה משהו שלא קורה כמובן בתדירות גבוהה, אבל יש לי עתים שנפצעים. והתגובות שלו הן מאוד מאוד היסטריות, הרבה טעמים למצבים של פציעות.
גם של עצמו, רק של עצמו או גם של אחרים?
אני חושבת כאילו בעיקר של עצמו, אבל הוא גם, הוא רגיש כאילו באופן כללי הוא נבהל ממצבים כאלו. אבל זה גם מעניין לראות את התגובות השונות של הילדים השונים, כי האחים שלו כאילו יכולים להיות נורא ממשלטים כשהם נפצעים, והוא כאילו לוקח דברים מאוד מאוד קשה. עכשיו, אני אתן, יש פה כמה עניינים, אבל אני אתן דוגמה, שלמשל שבוע שעבר הלכנו ברחוב לכיוון הבית של גיסתי, והוא התחכך בטעות בקיר מחוספס קצת, ונפצעו לו אצבעות, וירד לו טיפה דם. משהו, שריקה מאוד מאוד מינורית, דימום נקודתי מאוד מאוד מאוד, הוא התחיל לבכות, זה רגיל, כאילו אם הוא נפצע אז הרבה פעמים בוכה, והוא המשיך עם הבכי למשך, הייתי אומרת, 10 דקות לפחות, גם כשהגענו לבית שלהם הוא לא נרגע, הצעתי לו לשטוף, הוא לא רצה, הוא בדרך כלל גם, אם יש פציעה, ואם יש איזושהי פציעה שיש בה דימום או משהו כזה, הוא הרבה פעמים לא מסכים להראות לנו את הפצע. הוא, כאילו, אנחנו צריכים ממש להתעקש איתו לראות, כי אני
צריכה
לראות כאילו כמה זה חמור.
אני, או... אני, אז אני רוצה רגע להבין. הוא הלך ברחוב, אני רוצה ממש לראות מול העיניים את הדבר הזה. כן, הוא הלך ברחוב, כן. הוא ששף את האצבעות, הוא התחיל לפקוט.
נכון.
ואז אמרתם לו, מה קרה? אז הוא אומר, נשרטתי או קיבלתי מכה.
אני רואה שאח שלו אפילו סיפר לי, כי הוא לא היה במצב לדבר באותו רגע.
אוקיי. אז רגע, בעצם, כן. הוא בא הביתה, בוכה,
כן.
ואת שואלת מה קרה, מה קרה, הוא לא רוצה להגיד, ואח שלו אומר, הוא הלך ברחוב והוא נשרט.
נכון.
נכון? ואז את באה אליו, את אומרת לו, תראה לי, אז הוא אומר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה.
מסתיר את היד מאחורי הגב. אוקיי.
ואז את אומרת, אבל תראה, אני אוכל לעזור לך, אני אעשה זה, אני אעשה
בסופו
זה.
בסופו של דבר הוא מראה, ואז נגיד, יכול להיות לנו סאגה שלמה, סביב העניין של שטיפה. שאני חייבת לומר, שהתגובה שלי שם גם לא תמיד עקבית. כי לא תמיד אני אתעקש לשטוף, אם זה נראה לי משהו שהוא זניח ולא נראה חמור, אז אני לא, אני אגיד טוב, נשים פלסטר וזהו. אם זה נראה כמו פתיעה שקיבלה איזשהו שפשוך ואני לא רוצה שיהיה זיהום או לא יודעת מה, אז אני רוצה גם לעשות איזושהי שטיפה קלה עם סבון או עם חומר כלשהו, וזה יכול לקחת מלא מלא זמן. ואני מרגישה שאני גם לא תמיד יודעת איך להגיד, כי אני יכולה להגיד בצורה נורא מכילה.
נועם, נועם, אם הילד כל כך מתנגד, כן. וזה לוקח לך כל כך הרבה זמן, למה את מתעקשת?
אני, האמת שאני גם לא יודעת כאילו מתי באיזה מצבים רפואיים זה
בכל המצבים, בכל המצבים. תמיד תדמייני שהוא היה עכשיו בקיול, בטיול בכיתה, וזה היה קורה לו או בדרום רמת הגולן או בצפון הנגב, ואת לא שם. אז לא יהיה מי שילחץ עליו ללכת ולשטוף ובסבון ותראה לי ותחבוש. תראי.
אוקיי.
את מבינה?
נגיד הגעתי למצב שרציתי לשים לו את הפלסטר.
לא, לא. את לא היית צריכה להגיע גם למצב הזה בכלל.
לא, אבל זה עזר לו בסופו של דבר.
בטח שזה יעזור לו, אבל כל התהליך, עובדה שאת מדברת על זה, כל התהליך הוא תהליך מאוד מוגזם. הוא איזשהו מקום גם שהילד לא יודע להכיל שפשוף.
כן.
אז מה יקרה אם הוא יחטוף כדור בראש מילדים שמשחקים כדורגל בשכונה? או מה יקרה אם הוא ימעד על איזה אבן וישפשף את הברך? או מה יקרה בכל מיני מצבים אחרים? הילד עושה דרמה מכלום, ואתם מתמסרים לזה.
אז אני כאילו הרגיש לי נגיד בפתיעה האחרונה שהייתה שם, שממש היה לו חרדה מאדם. כלומר, ברגע
שכיסינו
את זה עם פלסטר, אז כאילו הוא מיד נרגע ועבר הלאה.
יכול להיות, אבל אני חושבת שכל התהליך הוא תהליך לא בריא, הוא תהליך לא נכון ולא בריא. כי בסיכומו של דבר אנחנו רוצים שיגיע הרגע שבו הוא ייפצע, זה נורא יכאב לו, הוא יבוא והוא יגיד, אמא תראי מה אפשר לעשות, נורא כואב לי וכאלה. אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. אני חושבת שכל ההתמודדות צריכה להיות התמודדות אחרת. את צריכה לבוא ולהגיד לו, הוא בן 9, הוא גדול. את צריכה לבוא ולהגיד לו, שר תראה מתוקי, כן? נמצאתי לו שם עכשיו. תקשיב ממוש, כשאתה נפצע, זה כנראה כואב לך, מלחיץ אותך, מפחיד אותך, ואז אני מתחילה להגיד, תראה לי, ובוא, ונשטוף, וזה, וכל מיני דברים כאלה, ואולי זה אפילו מלחיץ אותך עוד יותר. אני החלטתי שאני משנה את ההתנהגות שלי לנושא הזה. כשאתה נפצע, תמיד תקבל חיבוק, תמיד אני אשאל אותך אם אתה רוצה שאני אשטוף או שאני אשים פלסטר, ואני יותר לא אלחץ. כשאתה תרצה שאני אטפל בפציעה, בפצע או בשפשוף, תבוא אליי ותראה לי. כי עד היום כל הזמן לחצתי, תראה לי, תבוא, תראה לי, תרחץ, אני מניחה לזה. כשתרצה.
ואם חלילה זה משהו שהוא שפשוף חמור יותר?
אז זה שפשוף חמור יותר. תעד כמה שפשופים חמורים הבנים שלי עשו, ואף אחד לא מת מזה. הילד שלי, הבן שלי פעם השתפשף בפני לג בעומר, היה בן 10 או משהו כזה, השתפשף ונגרר על כל, על כל החנייה. היה לו כזה שפשוף שזפת נכנס לו פנימה, וזה היה לו כמו קעקוע. מה? הנה לך, בגלל זה. את רואה את התגובה שלך? עכשיו אני מבינה מה קורה לילד.
אני לא חושבת שאני מגיבה בצורה מוגזמת, זה נשמע סיפור קשה, אבל...
את צודקת. הילד הזה היה לו גם מנוי לאיכילוב. הוא שבר את היד, שבר את הרגל, פתח את הלחי, פתח את הגבה, פתח את הסנטר, פתח את הראש, צרפו לו את הראש. נכון? נכון? וכל פעם שזה קרה לו, הוא קיבל אימא מאוד מאופקת, מאוד עניינית, ואחר כך כשהוא לא ראה, התפרקתי. זה סיפור אחר. אבל הילד, תראי, התגובה הזאת של, אז תראה לי, אבל אולי, אבל צריך לשטוף, אבל בוא נראה מה זה, אבל אתה לא צריך להתחבא, אבל אני יודע שזה מפחיד אותך, זה רק מלחיץ אותו. לא חשוב שאם עושים את זה הכי בנועם, ברגע שבאופן פנימי יש לו איזשהו סוג של פחד, חרדה, חשש, גם אם אני עושה את זה, אבל מאמי, אבל תראה, אבל אני אעזור לך, אבל איזה, זאת הפעלת לחץ. וברגע שמפעילים עליו לחץ, הוא לא מסוגל להשתחרר. זה עוד יותר לוחץ עליו, זה עוד יותר מלחיץ אותו. לכן אני אומרת לך, כשהילד נפצע, את צריכה להחריג את עצמך. אני אראה לך איך, אני אגיד לך רגע איך צריך היה להיות הסיפור האחרון שסיפרת לי. כן. הילדים חוזרים הביתה, הקטן, הבן 9, בוכה נורא, את שואלת אותו מה קרה, הוא לא מסוגל לדבר, והגדול אומר לך, הוא השתפשף מהקיר ושפשף את האצבעות ויורד לו דם.
כן.
ואז את באה אל הקטן, שהוא גדול בן 9, ואת אומרת לו, מתוקי, שתרצה להראות לי, אני אסתכל ואני אראה אם צריך רק פלסטר או גם לשטוף את זה, אבל כשתרצה את עזרתי, תבוא אליי. אם אתה רוצה...
ואז כאילו להניח לו למכות.
ואז להניח לו, ואז להגיד לו, אני הולכת, אני עושה בינתיים, אני אעשה לך כוס שאתה אוהב לשתות, אם זה שוקו שוקו, אם זה מצטפוזים, מצטפוזים, אם זה מים, זה מים. אני אעשה לך בינתיים, אני אביא לך בינתיים כוס מים, שתוכל לשתות ולהירגע ממוש, וכשתרצה שאני אעזור לך לטפל בזה, אני אעזור לך לטפל בזה. ומאותו רגע, את מניחה לו, את הולכת, את עושה לו מים, שוקו, מיץ, מה שבא לך, את אומרת לו, קח פיצקי, תשתה וגם לך תשטוף פנים. את נותנת לו להחזיק את זה, ואם הוא לא מחזיק את זה, את שמה את זה לידו, ואת יוצאת משם לטפל בתינוק. ואת נותנת לילד להישאר עם הדבר הזה שעובר עליו עכשיו, להכיר את הדבר הזה, ולמצוא בתוכו את הכוחות להתמודד עם זה. עכשיו, לדעתי, הוא ירדוף אחד, הוא יבוא אלייך, והוא יעשה, והוא נורא יפקר, אבל אימא, אבל אימא, אבל אימא. אז תגידי לו, בוא חיבוק, תמיד יש לי מקום לחיבוקים. את אפילו לא שואלת אותו. או מקסימום, את אומרת לו, אני יכולה לעזור באיזה אופן. והוא לא ידע מה להגיד לך. תגידי לו, כשתרצה את עזרתי, תגיד לי. את אומרת, שנייה, יש לי משהו על הגז, את הולכת ואת עושה כאילו את מחבה את האש בגז. תני לו להכיר את עצמו ולדעת למצוא בתוך עצמו את הכוחות להתמודד עם הדבר הזה.
אוקיי.
ברגע שילד עושה ממשהו דרמה, ואנחנו מתמסרות לדרמה הזה בבוא ולא וכן, ותראה לי ואני פה ולא נורא ואין דבר, אבל אני רק רוצה, אבל אני רק יכולה, אבל אני רק זה, זה מה שאני קוראת לו להתמסר לדרמה. בוא נתפוס צעד, בוא ניקח צעד אחורה, וניתן לילד להכיר את מה קורה לו, ולמצוא בתוכו את הכוחות. ואז יש סיכוי שעם הזמן, עם הזמן, כל הדברים האלה כבר לא יהיו דרמטיים כל כך. או שהוא יניח לזה והוא ידע להרגיע את עצמו, או שהוא יבוא ויגיד, תראי מה קרה לי, שימי לי פלסטר, אני רוצה תחבושת, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. כל מקום, נועם, כל מקום שאנחנו עושים ממנו עניין, יהפוך להיות עניין, וזה כמו כדור שלג, יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. תתחילי להחריג את עצמך מהדברים האלה.
אוקיי.
בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה.
שבתנו.
נועם, אני רוצה רגע להוסיף, זה לא אומר שאם הילד בא צולע, או עם עצם בחוץ, או אם נוזל לו דם מהגבה, מהעין, אני אגיד לו, אתה רוצה קוסוקו? כן, דברים כאלה. אבל זה אומר שכל ההתנגדות תהיה פרופורציונלית, ההתמודדות או ההתנהגות שלי תהיה פרופורציונלית. זאת אומרת, אני אבוא ואני אגיד לך, פיצי צריך לשטוף את זה. ואז הוא לא ייתן, הוא לא רוצה, הוא לא ייתן, אז אני אלך, אני ארטיב מגבת, אני אתן לו מגבת רטובה, ואני אגיד לו, כך מה מילה, תטפל בעצמך. כשתרצה את עזרתי, תבוא אליי, וצאי משם. את מבינה? יש פציעות שמחייבות לקחת מונית ולנסוע לאיכילוב, זה סיפור אחר.
כן.
אבל לא על זה אנחנו מדברים בינתיים.
כן.
אז בהצלחה.
תודה.
בבקשה, שבת שלום. ויש עוד שיחה אפילו. היי.
שלום.
שלום וברכה.
אז שמי לנה, יש לי ילד בן 6.
כן.
מאוד חמוד, חרוץ, אבל הוא עכשיו עלה לכיתה א', והוא מונולל וקורע את כל הבגדים שלו. הוא יושב, או שמשעמם לו, שזה קושי בביסוד חושי, וממש כל הצברונים שלו קרועים, כל השרבולים של החולצות, של הסוואטשרטים.
לנה, הוא רק עושה את זה עם הידיים, או שהוא גם מכניס לפה?
בדרך כלל לא מכניס לפה, כי הייתה לו בעיה אחרת של כסיסת ציפורניים, אז את זה הוא כבר הבין שיש חיידקים וכן הלאה, פחות מכניס לפה.
תראי, מה שהוא עשה לנה, הוא העביר את כסיסת הציפורניים לקריאת בגדים. הוא ממולל אותם. הוא פשוט, הוא ממשיך לעשות אותו דבר רק באופן אחר. בעיקרון, מבחינתי, באופן מאוד גס ומאוד כללי, כי אני לא מכירה את הילד, מבחינתי זה משדר לי איזשהו סוג של לחץ. עכשיו, כל הפעולות האלה שלנו, של הידיים, או הלעיסה של הפה, כי הרבה פעמים הילדים גם מכניסים את הצווארון לפה, ומכניסים את השרבולים לפה, ומכניסים את הריצ'רץ לפה, ולועסים את האפרונות שלהם. כל הדברים האלה הם בעצם פעולות של הרגעה. המילול הזה שלו, והדברים האלה שהוא עושה, הוא לא שם לב שזה קורה והוא עושה, וזה מרגיע אותו. אני מכירה מישהי שהייתה ממוללת לעצמה את התנוך של האוזן, משהו בתנוך האוזן. יש בנים ובנות שיורדים שמורידים את היד לתוך המכנסיים או על ובפנים, ועושים את אותה פעולה שאנחנו קוראים לה עוננות, שמבחינת הילד זה לא עוננות, אלא הוא פשוט נוגע במקום שיש הרבה כלי דם, שיש הרבה עצבים, שכשנוגעים שם זה מרגיע, זה נעים, ובגלל שזה נעים זה מרגיע. תנוך האוזן דרך אגב הוא מקום דומה לזה מאוד, באמת. עכשיו, כל הפעולות האלה הן פעולות שהילד עושה מבלי משים, וזה משקיט אותו, זה מרגיע אותו. ולכן, אני הייתי רוצה לדעת מה מלחיץ אותו. בזה הייתי רוצה לטפל.
הוא מאוד תחרותי. הוא תחרותי ברמה שהוא תחרותי עם עצמו. המורה בכיתה א' כל הזמן אומרת לו, מה אתה ממהר? למה אתה חייב לסיים ראשון? כל בסדר, הוא לחוץ לאחר.
אבל זה שהיא אומרת לו, זה לא עוזר, זה לא עוזר.
נכון.
לא, זה לא עוזר, ואני הייתי אומרת, בואי ניקח לו עזרה. והעזרה תהיה פסיכולוג שמתמחה בילדים, אולי אפילו בחרדות, כי ילד, אני מבינה את זה, ולדעתי את עלית על הסיבה. כי בדרך כלל, מה קורה? רוב ההורים מטפלים בסימפטום, תפסיק למולל, תפסיק לקרוע את הבגדים, כל מיני דברים כאלה, או למשל תפסיק לקסוס, אז הוא יפסיק לקסוס, אבל את מבינה, ואנחנו מטפלים בעצם כל הזמן בסימפטום, כאשר במקרה הזה אני רוצה לטפל בסיבה, לא בסימפטום. והסיבה אני חושבת שעלית נכון, זה הפדנטיות והתחרותיות, ופה צריך עזרה של איש או אשת מקצוע, ואני הייתי מציעה למצוא לו פסיכולוג או פסיכולוגית טובים, שהוא גם יכול, שהוא יקשור אותם קשר, ויכול להיות שזה לא יהיה פסיכולוג ראשון, ואולי גם לא הפסיכולוג השני. יש היום את, אנחנו מבינים היום שיש את העניין הזה, הכימי נקרא לו, שאנחנו קוראים לו החיבור אל הבן אדם, אל איש המקצוע, ויכול להיות שלא יהיה חיבור, והחיבור הוא לפעמים חיבור של 30%, זאת אומרת, לא הראשון, אולי גם לא השנייה, אז כנראה השלישי. צריך למצוא את אותו פסיכולוג או פסיכולוגית שהילד יתחבר אליהם, ירצה ללכת אליהם, והפסיכולוג יעבוד איתו על האלמנט התחרותי. אני דיברתי עם הורים פעם של מישהו ידוען מאוד מצליח, מאוד תחרותי ופדנט, גם כן עם עצמו, והפסיכולוג היה משחק איתו שח, וכל הזמן נותן לו להפסיד, משחק איתו אמיתי, והילד היה מפסיד, 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 וכל פעם שהיה מפסיד הוא היה הופך את הלוח ומעיף את הדברים. לאט, לאט.
מוכר.
וזהו, וכך הילד עם הזמן, ולא לא, לא מבטרים, עם הזמן למד להכיר בתוך עצמו, את התחושה הזאת של אני לא מצליח, של אני יותר מלא מצליח, אני מפסיד, ואז אני רוצה, ואני מתגבר על ההפסד, ואני מסוגל להתגבר ולהתרומם, ואני ממשיך, ואני מנסה שוב, אוקיי? ואחר כך כמובן, עד שבסוף, אחרי כמה חודשים, כבר הילד גם ניצח את הפסיכולוג, כי הוא מאוד תחרותי. אבל בינתיים הוא גם לומד להתמודד עם המצבים של כישלון, של אכזבה, והפסיכולוג עושה את העבודה. אני הייתי מציעה, לנה, לארגן את זה גם לבן שלך. וזה לא איזשהו סוג של חוג, אלא ממש עבודה של פסיכולוג שמתמחה בילדים. זאת הצעתי. ודרך אגב, בינתיים, אם את רוצה שהוא לא יהרוס את הבגדים, אז תני לו, תקני, אני זוכרת שדיברתי על זה נדמה לי בשבוע שעבר, או גם לפני שבועיים, יש כל מיני כדורים כאלה שמואחים אותם ביד, איך קוראים לחומר הזה? כמו סליים, אבל זה נקרא כדור גמיש, או משהו כזה, זה כמו סליים, אבל זה סגור, ואז הילד מתעסק עם זה בידיים, והוא לא צריך להתעסק עם הבגדים. מבינה?
כן.
כן, זהו, יש את זה בחנויות צעצועים של ילדים, ודברים כאלה. כן, אוקיי, יש את זה בכל מקום. כדור גמיש כזה, תקני לו כל מיני, וזהו, ואז הוא יתעסק עם זה, כי הוא צריך לשחרר את המתח. יש לו בגוף המון מתח, המון מתח, המון חשמל, והוא חייב לשחרר את זה. יש אנשים שעושים ככה, תקשיבי. את שומעת? אנשים כן. שעושים ככה בעת, יש אנשים שעושים ככה ומזיזים את הרגליים, זה שחרור חשמל. אוקיי? אז תקני לו את הדברים שהוא יוכל לפרוק את זה, ותוך כדי זה גם בינתיים ללכת ולטפל בדבר הרגשי החזק הזה שלו, שהוא תחרות והוא מתח והוא יוצר המון לחץ. כן. בהצלחה.
טוב, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, ואתם תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103, ותמשיכו לשלוח הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70. חכו פה איתי עוד כמה דקות, ואני חוזרת. הנה, הדלקתי את תחת המיקרופון. יש פה שאלה. אני אשמח שמיכל תתייחס לנושא הבא. העניין הוא משחקי קופסה ומשחקים בכלל. מתי נכון לתת לילד לנצח ומתי נכון לתת לו להפסיד במשחק מול ההורים? ילדנו בן 4 ורגיל תמיד לנצח, גם כי אנחנו מאפשרים לו וגם בגלל היכולות שלו, אבל אנחנו לא רוצים שההפסד הראשון שלו יהיה בחברה והוא יחווה אולי אכזבה קשה. אולי שווה ונכון לחוות את ההפסד איתנו. קודם כל, תמיד נכון להעביר את הילד חוויות אמיתיות, חוויות שהוא יפגוש בחיים, להעביר אותם בבית. תראו, הבית הוא שדה האימונים של הילד. בבית מתאמנים על כל מה שיקרה בחיים, למשל ביחסי אחים. ביחסי אחים מתאמנים במקום הכי בטוח והכי חם. מתאמנים בוויתורים, החלפות, תורות, שוחד, איפוק, ניצחונות, הפסדים, כל מה שקורה בחיים ביחסים בין בני אדם, מתאמנים על זה בבית ביחסים של האחים, זה ברור. לכן המשחקים נועדו להיות אימון למה שקורה בחיים, ולכן מגיל מאוד צעיר, אני מדמה את הילד הזה שהוא היה בן שנה, והוא ישב והוא ניסה להכניס את העיגולים האלה לתוך המות ולא הצליח. זה אימון. לא, זה לא, ואז הוא בוכה, תוציא את זה, תכניס את זה, קודם את זה. בוודאי. בוודאי שאתם אמורים לתת לו, ללמד אותו את ההפסדים. רק שנייה, בבית, מולכם. ואתם יכולים להגיד לו, הוא בן 4, הוא מבין גם שאתם נותנים לו לנצח. הוא מבין את זה. אבל הוא לא מספיק מתאמן בהפסדים. וכל ילד צריך להתאמן בכל רגש הרגשות, בכל קשת הרגשות. איך מנצחים, מה קורה כשמנצחים, מה קורה כשמפסידים, מה קורה כשעושים רע למישהו, איך הוא מגיב, מה קורה כשעושים טוב למישהו, כמה זה עושה נעים גם לנו, בוודאי. כל הדברים האלה זה חוויות שהילד צריך. לכן אני בעד שתבואו לקטנצ'יק שלכם ותגידו לו, פיצקי, אנחנו יושבים לשחק, אני רוצה שתדע, ואתה בטח יודע כי אתה נורא חכם, שהרבה פעמים אבא ואני נותנים לך לנצח. מהיום אנחנו לא. נעשה את זה ברגיל ובטבעי. מי שינצח ינצח, מי שיפסיד יפסיד, ולפעמים גם אתה אולי לא תצליח לנצח ותפסיד לנו. ובהחלט להתחיל לתת לו להפסיד. קודם כל אתם אומרים שהרבה פעמים הוא מנצח בלעלה יכולות שלו. תקשיבו, אני הייתי יושבת, אני משחקת עד היום עם הילדים. הנכדים רואים אותי, אתר, סבתא, אפשר, מה אפשר לשחק. וטאקי, יש המון משחקים, משחק הזיכרון, אין סיכוי שאני אצליח. הם תמיד מנצחים אותי. לדעתי הם פשוט זוכרים יותר טוב, המוח שלהם עוד רענן, הם זוכרים והם מנצחים אותי. בכל מיני משחקים של אסטרטגיה, הרבה פעמים ברביעיות, הם גם מנצחים אותי, בטאקי, גם לפעמים אני מנסה, זה, זאת אומרת, הם יודעים גם וגם, אוקיי? אבל אם אני מרגישה שאני הולכת לנצח, אני אומרת, אופה, הצלחתי, שיחקתי אותה, ניצחתי, כל מיני דברים כאלה, בטח, הילדים צריכים, שוב, הסיכום של השיחה הזאת, בעצם הסיכום של השאלה הזאת שלכם, זה שהילדים צריכים לחוות בבית את קשת הרגשות של הדברים שהם יחוו בחוץ. ואכזבה והפסד וכעס ומרמור, זה חלק מזה, ברור. ואז יכול להיות שהוא יעיף את כל הקלפים, הוא יגיד, מה, אני לא רוצה. ואז תגיד לו, מה שתעיף, אני אסוף. ונמשיך לשחק. ואז מדי פעם הוא יצליח, ומדי פעם הוא לא. תבינו, ברגע שהמשחק הופך להיות רק תחרות והצלחה, ואם יש שם כישלון, הילד כבר לא מסוגל ליהנות מהמשחק. התפקיד של משחקים עם הילדים זה לא רק לנצח, זה לשבת ביחד, זה לעשות צחוקים, זה להגיד, אוף, אז עוד משחק, תגידו לו, בכיף, עוד משחק. ההנאה של עצם המשחק ביחד, אם ההנאה שלו היא רק ברגע שהוא מנצח, כל הרעיון של לשחק ביחד הולך לאיבוד. אז בקיצור, ההמלצה היא בוודאי וגם וגם. ועכשיו, את זה, אפשר למחוק ויש לי שיחת טלפון. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
בוקר טוב, שלום מיכל. אני רוצה להגיד תודה קודם, אנחנו מתייעצים איתך מדי פעם, והכל מצליח ב100%.
בכיף, תודה.
רציתי לשאול, יש לי ילד מקסים, בן 2 ו-8 חודשים. הוא מאוד מאוד אוהב סיפורים. לשב ולספר לו סיפור, זה השעת איכות אצלנו מבחינתו. לפעמים הוא מעדיף לוותר על חיבוקים ועל התלחשויות, והוא פשוט מביא ספר, וזה מה שמדבר אליו.
מדהים.
בחודש האחרון הוא התחיל לבקש רק ספר ספציפי אחד מסוים, והוא טיפה מתעקש על זה. עוד דבר, הוא התחיל לבקש להזדהות כגיבור הסיפור. זאת אומרת, אם אנחנו מספרים את העלילה, במקום להגיד את השם של העושה של הסיפור, הוא מבקש שנגיד את השם שלו. עכשיו זה בעל חיים, זה לא איזה גיבור על או משהו.
אוקיי.
אני לא יודעת איך להתייחס לזה בצורה חיובית או שלילית, אני פשוט תועלת. בוא נגיד, אולי כן כדאי להגיד, זה התחיל בדיוק, אני ילדתי, באמת, לפני חודש. חזרתי מהבית חולים וזאת הייתה הפתעה שחיכתה לי. אולי זה קשור, אין לי מושג.
תראי, מה שמאוד מעניין אותי, זה איזה סיפור. ולמה ההזדהות, ולמה דווקא הספר הזה, ברור שזה תלוי, ברור שזה תלוי ללידה, ברור שזה קשור.
זה ג'וזף סקרן, זה סדרה של כמה ספרים, מהממים אני חושבת, וגיבור הסדרה הוא ג'ורג', שהוא קוף קטן וטוב לב, הוא מאוד מאוד סקרן, ככה כל סיפור בסדרה מתחיל.
ובעצם יש לנו פה קוף קטן שעובר איזה שמר פתקאות בגלל שהוא סקרן. נכון? ומה שעכשיו הבן שלך מבקש, זה במקום שתגידי דוד, תגידי את השם שלו.
כן.
עכשיו, מעבר לסיפור הסיפור ולעשות את זה ולהזדהות, הוא עוד, יכול להיות שהוא ישתמש בזה, יכול להיות שלא. תראי, קודם כל, לדעתי זה מאוד קשור, ושנית, אני כרגע רואה את זה כמשהו תמים ושמאוד חשוב לילד. זו איזושהי דרך להתמודד עם הטלטלה שעוברת בחייו. כי לידה של אח זאת טלטלה מאוד רצינית בחיי הילדים. ואז הילד נמצא באיזשהו מקום שהוא עוד לא יודע את נפשו. עוד לא ברור לו מה בדיוק הוא צריך לעשות, מהי הקונסטלציה החדשה הזאת. כן אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, כמה אוהבים אותי. רגע, רגע, מה קורה במקרה הזה? מה קורה במקרה הרע? במקרה הבא? הוא עוד לא, הוא ממש, המשפט הזה לא יודע את נפשו, היא הכי נכונה.
נכון.
הוא כרגע עובר טלטלה שעוד לא יודע למקם את עצמו בתוכה. רק חודש עבר. ולכן כרגע, כדי קצת לשמור על עצמו ולהגן על עצמו, הוא דוד הסקרן. זה עדיף לי. ואז אני אומרת כרגע לשתף עם זה פעולה. זה עוד לא חולש על כל החיים, זה רק ב... 5-10 דקות הקטנות שבהם מספרים את הסיפור הזה, ואם זה מקנה לו שקט, ואם הוא קצת רואה את עצמו, נותן, עושה איזושהי האנשה, את יודעת, לבן אנוש.
כן.
הוא גם עושה האנשה על הקוף הזה, שזה גם הוא, וזה גם באיזשהו אופן קונה לו שקט. הוא גם הרפתקן, הוא גם עובר דברים, כמו שהוא היום עובר דברים. הוא חש הזדהות עם הקוף הסקרן. כי הקוף הסקרן כל הזמן עובר כל מיני הרפתקאות ותהליכים, ולא ברור לו מה יקרה, והוא נורא נורא סקרן, וזה נגמר טוב תמיד, נכון?
ברור.
אז אותו דבר, אז הוא פשוט, הוא פה כרגע בהזדהות. תחשבי רק רגע על אמת, מה הוא עובר כרגע בחיים שלו.
אני לא מקנה
בו. בדיוק, אפשר לכתוב על זה סיפור של דודו סקרן? זה בדיוק הסיפור. אני מבינה, ויש פה באמת הזדהות מאוד גדולה, כי החיים שלו כרגע הם כמו החיים של הקופיף הקטן והסקרן. טלטלה רצינית, לא לגמרי ברור, ובסוף מתגברים על זה.
הבנתי. עכשיו, רציתי גם לשאול על זה, באמת, נניח כשבעלי מספר לו את הסיפור, משתף עם זה פעולה ב-100%, ובאמת אומר את השם שלו, בכל פעם אנחנו צריכים להגיד את המילה ג'ורג' הסקרן. אני לא כל כך ידעתי איך להתייחס, לא אמרתי, ריחמתי עליו בתקופה הזאת, אמרתי, טוב, עד שאני מבררת מה קורה, כל תחילת סיפור הוא אומר, זה אני, זה לא ג'ורג', זה חיים, ואני אומרת לו, נכון, נכון, זה אתה, אבל אני לא אומרת את השם שלו, okay. חיים, כאילו. והוא לא מתעקש על זה. השאלה אם להשאיר את זה ככה, או כמו שאת אומרת, ללכת איתו על כל הקופה.
תראי, יכול להיות, אז הוא יודע שבעלך כן, והוא יודע שאת לא, אבל אני רוצה, הוא מאוד חכם, אני רוצה שגם תתני לו לזה רציונל. זאת אומרת, את יכולה להגיד לו, אני מוכנה להגיד את השם שלך או מה, אבל אנחנו יודעים שאתה באמת, ואתה יושב פה, אוקיי? אתה הקופיף הקטן, כן. אתה הקופיף הקטן של אמא ושל אבא. זאת אומרת, אני משתפת איתו פעולה, אבל, ונותנת לזה עוד, אבל, נותנת לזה עוד עולם הדמיון. זאת אומרת, זה כמו ילד קטן שאומר, עכשיו אני קופיף. אז את אומרת לו, נכון, אתה קופיף, אבל בכאילו, נכון? אבל אם אתה רוצה שאני אגיד קופיף, אז אני אגיד קופיף. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה עולם הדמיון. תראי, זה מתאים מאוד לגיל, שבו עולם הדמיון ועולם המציאות לפעמים מתשטש. לכן גם יש מפלצת בחדר. מבינה את הקטע?
כן.
ואנחנו הולכים על זה עם עולם הדמיון של הילד, ואני חושבת שאפשר לשתף פעולה, אם זה טוב לו וזה מרגיע אותו. אם את תשימי לב שזה הולך ומתפרס, ואז הוא יבוא, הוא יחזור מהגן והוא יגיד, אמא, עכשיו אני חיים, אני לא זה, אוקיי? ואז את רואה שזה כבר מתחיל להשתלט על מצבי חיים אחרים, ואז תגידי לו, אני יכולה לקרוא לך חיים, אבל אני מתגעגעת לבן שלי. איפה הבן שלי? איפה הבן שלי? אוי, 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 מה קרה? ואז את עושה מזה קצת צחוקים, שזה מתאים לילד שהוא עוד לא בן 3, כולו 2.5 וטיפה. מבינה? אז את נותנת לזה, כי זה משרת את הילד במצב, בטלטלה הרגשית שהוא עובר עכשיו, אבל בואי נגיד, אנחנו לא נותנים, לא מגזימים עם זה עד הסוף, אבל כרגע זה נראה לי משרת אותו ועובד, ואפשר לשתף פעולה עם הדבר הזה.
הבנתי.
ואת יכולה להגיד, ואז חיים אמר, ואז חיים אמר, ואז את, לא, ואז את אומרת, ואז רוני אמר, ואז רוני אמר, ואז את מסתכלת עליו, ואת יכולה להגיד, אבל זה בכאילו, נכון? פוש פוש, או משהו כזה, את מבינה? אבל אפשר, אפשר, זה בשלב זה, זה לא מדאיג, זה עוזר לילד, אני בעד לעזור לילד.
תודה, תודה רבה.
בבקשה, יקירה, תהני, וכל טוב, תהני מהילדים, כל טוב. אוי, כן, ילדים עוברים דברים, מי אמר שלילדים יש חיים קלים? מי מציא את הדבר הזה? כמה חיים של הילדים הם לא חיים קלים, שיהיה לכם ברור. הם לא. בסדר, ואנחנו פה, זה טוב שערים לדברים האלה, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם זה מוגזם, האם זה לא מוגזם. והנה יש לי טלפון נוסף. שלום.
שלום, היי מיכל.
אהלן.
שלום.
וברכה.
אני מתקשרת בנוגע לבן שלי, הוא תכף בן 6. עברנו לפני, מתחילת שנה אנחנו נמצאים בגן חדש, עברנו לשכונה חדשה, ילד מאוד נבון, חכם, מאוד חברותי, כולם אוהבים אותו, והשנה, משהו שלא היה לנו בעבר, הוא מתחבר לילדים המנהיגים השליליים, נקרא לזה ככה. הוא ממש נושא עיניו שם את הילד אחד שהוא המנהיג בגן, לפחות מבחינת הבן שלי, ויחד עם שני עוזרים שלו, שנועם מאוד מאוד מעריץ, מאוד רוצה להיות כמו ופשוט מחכה, והוא מחכה את ההתנהגויות שלהם. הוא יודע להגיד לי, אמא, הם מדברים לא יפה. עכשיו הוא לא אומר מה הם אומרים, הוא שם נגיד יד על הפה ואומר לי, אמא, את לא יודעת איך הם מדברים, או הוא מרביץ והוא ככה והוא עלים, וממש הוא מתאר את ההתנהגויות. הוא מודע לזה של ההתנהגויות שאנחנו לא מתנהגים ככה, והוא אומר לי, אמא, אני זה איך הוא אמר לי, זה אני הייתי ברגע של חולשה. זאת אומרת, היה לי מאוד קשה להתנגד לזה. אני חייבת להגיד שהם מתייחסים אליו מאוד לאפס. זאת אומרת, זה לא שהם קולטים אותו לקבוצה שלהם.
לנועם.
בדיוק, קולטים אותו לקבוצה שלהם, ואז יש איזושהי הרמוניה שם בקבוצה. היחס שלהם כלפיו הוא יחס לא טוב. מצד אחד לא נעים לו מהיחס שלהם אליו, אבל הוא כל הזמן חוזר לשם ומבקש מזה עוד. בדיוק.
הוא מאוד נמשך לזה. תראי, זו תופעה מאוד מוכרת לנו, באמת מאוד מוכרת לנו, זו תופעה שמאוד מוכרת לנו, ובדרך כלל היא משרתת את שני הצדדים. זאת אומרת, נועם, שילד חכם וטוב וחברותי, ורגע נשים אותו בתוך איזושהי מסגרת של ילד טוב, אוקיי? הילדים שאת קראת לשליליים מושכים אותם נורא. גם להיות ילד טוב בחברת ילדים שובבים, פראים, זה בעצם להעז לעשות דברים שאני בעצמי בלבד לא הייתי מעז אף פעם. זה משרת את הילדים האלה. זה מפגיש אותם קצת עם אומץ, עם חוצפה, עם שליליות, עם בריונות. אנחנו לא אוהבות את זה, אבל זה משרת את הילדים האלה. בדרך כלל. לכן, זאת המשיכה. עכשיו, מה שקורה בגן, אני באמת ובתמים רוצה להגיד לך, הגן זה יקום אחר. כשהילד שלך הולך לגן ונמצא שם 6 או 7 או 8 שעות, את צריכה להתייחס לזה כאילו במאדים. אין לך שליטה על מה שקורה שם. לכן כל הדיבורים, אל תדבר איתו, אל תשחק איתו, אל תהיה איתו, אל תעשה את זה, זה דיבורים לא טובים. לא טובים, א', כי את לא יכולה לגרום לזה לקרות, וב', הילד שלך ממשיך לעשות את זה וגם מרגיש עם עצמו עוד יותר גרוע. כי הוא יודע שאמא לא אוהבת. אבל הוא לא מצליח להחזיק מעמד והוא כן מתחבר אליהם. לכן, המקום היחיד שבו אנחנו יכולים לשלוט בו, זה שהילד בא ומספר, ואז אני אומרת לו, וואו, באמת? כן. אז מה עשית? אז מה את חושבת אתה יכול לעשות בפעם הבאה? אז מה, אז מה, אז מה, אז מה? והדבר היחיד שיש לך שליטה עליו, זה שברגע שהוא חוזר מהגן, הוא לא יפגוש אותם. בשעות אחר הצהריים. לא ללכת לאותם חוגים, לא להיות איתו באותה גינת שעשועים, לא להזמין אותם אלייך, ואם במקרה הם מזמינים, אז לא לקחת הילד, ואז להגיד לו, מאמי, אני מבינה, ומספיק, ואני מבינה שאתה אוהב את חברתם, אז עוד הגן זה מספיק. אחרי צהריים אני מעדיפה שאתה תראה חברים אחרים, כאלה שלא מעליבים אותך, לא פוגעים בך, ושיותר נעים לך בחברתם. אבל גם אם הוא אומר, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, את יכולה לעמוד על הרגליים אחוריות, ולא להסכים. זה כבר בשליטתך. את מבינה?
אוקיי.
עכשיו, אני חושבת שהדרך להתמודד עם זה, היא בלהקשיב לו, לא בלהגיד לו מה לעשות, הוא יודע מה צריך לעשות. הוא כבר עוד מעט בן 6, הוא יודע, הוא מרגיש, הוא נמשך שם כמו מגנט.
בדיוק.
אני מבינה את זה גם, ולכן את לא תצליחי למנוע את זה. תתפללי שבשנה הבאה הם לא יהיו בכיתה שלו. אבל הוא תמיד יפגוש ילדים כאלה. הילדים האלה מאוד מושכים אליהם, הם קריזמטיים, הם מנהיגים, והם עושים את כל הדברים הרעים שהילדים שלנו לא מעזים לעשות.
זהו, אז אני מנסה באמת לעבוד איתו על המיומנות הזו של לדעת לבחור נכון. אבל... כי הוא מודע, הוא יכול למנות לך, הוא מודע לכל מה שלו, והוא מספר על חברים אחרים שמחפשים אותו, והוא זונח הכל, והוא פשוט מוסע להרצה שלו, זה מטורף.
אבל תראי, זה מתאים, וזה מתאים לגיל, וזה הולך ומשתנה ככל שהם גדלים. זה לא אומר שהוא יהיה כזה כשהוא יהיה בן 9, וזה לא אומר שהוא יהיה כזה כשהוא יהיה בן 13. זה באמת לא אומר. תני לו, הוא צעיר, הוא עוד לומד, הוא עוד מבין. עכשיו, כשאת עובדת על זה יותר מדי, והוא עדיין נמשך לשם, את גם בונה בו משהו אחר. אחד, אם הזמן הוא יפסיק לספר לך. שתיים, הוא יתחיל לקבל על עצמו רושם שהוא טיפש והוא אידיוט, כי מצד, הוא יודע מה לא צריך, אבל הוא לא מצליח להתגבר על זה. אז לכן גם אל תהיי שם יותר מדי.
Okay.
כי תביני, יש לזה גם צדדים אחרים. אפשר לספר על זה סיפורים, תמיד תהיה קשובה למה שהוא אומר, במקום להגיד לו מה הוא צריך לעשות, תשאלי אותו. אז מה אפשר לעשות? אז מה לדעתך כדאי שתעשה? אז מה אפשר? אז מה... תפסיקי להגיד לו מה לעשות. בתיאוריה הוא יודע מה לעשות, אבל הוא לא מצליח לעשות את זה.
אני מבינה.
ולכן okay. אני אומרת לך שוב, אם ממשיכים בזה עוד ועוד ועוד ועוד, הוא יפסיק לספר לך. ולא רק זה, הוא יתחיל לגבש על עצמו גם דימוי עצמי שלילי. של אחד שלא מצליח mm-hmm. לעשות מה שצריך. את מבינה?
נכון. נכון.
לכן, לתת לו את זה בתיאוריה, כבר די, מספיק. הוא מבין, תני לו ללמוד מהחיים, תני לו ללמוד מהמציאות, תני לו ללמוד מזה שיעליב אותו, ואז אחרי תקופה מספקת, הוא יבין שהוא לא רוצה להיות שם כי הוא נורא נעלב. את מבינה, הילד צריך להתמודד עם מצבים.
כן, אני מבינה.
לא נצליח לחסוך מהם את כל עוגמות הנפש שאנחנו רוצים לחסוך מהם.
כנראה, נכון.
כן, לא ברצינות. ואחרי צהריים כן. תדאגי שהוא יהיה בחוגים ובמקומות עם אותם ילדים שאת רוצה שהם יהיה מודל יותר טוב מבחינתך.
כן, זה בדיוק מה שעשיתי עכשיו, אנחנו כן. פשוט עברנו לצהרון אחר, את המסגרת עד שתיים הוא יהיה איתם כי זה באמת מה שיש וזה הגן,
כן.
והמסגרת שאחרי אנחנו פשוט עברנו למקום אחר.
כן, זה מה יש. כן. זה בדיוק, את כל הזמן צריכה לשאול את עצמך, איפה אני יכולה להתערב? איפה אני יכולה לייצר מצבים? על מה אני יכולה לשלוט? איפה אני יכולה לסדר את העניינים? ואיפה שאת לא, אנחנו בעיקר אמורים להיות רשת ביטחון, כדי שהילד ימשיך לבוא ויספר, ואנחנו לא כל הזמן צריכים לתת להם עצות. הוא לא בא לבקש עצה, הוא בא לספר. ואם אני כל הזמן אתן לו בראש, אז למה אמרת, אז למה עשית, אז מה אפשר, ואתה יודע שאפשר, הוא בסוף יפסיק לספר לך, חבל.
נכון,
זהו,
נכון.
זהו, כן.
תודה רבה.
בבקשה.
נכון, הערת את עיניי, תודה.
בבקשה, בשמחה.
להתראות.
וברצון. וואי, אני לא מאמינה, בדיוק הגענו לסוף. כמה זמן עוד יש לי, דקה? בקיצור, הורים, המקום הזה של גבולות, או המקום הזה של לשלוט במה שקורה, הוא תמיד בתחום היכולת שלכם. זה לא יכול לקרות בגן, וזה לא יכול לקרות במקומות שאתם אינם, ואז התפקיד שלנו הוא באמת לתת להם כלים. ואני רוצה רגע להתחבר למה שאמרתי עם העצות. אנחנו נותנים לילדים שלנו עצות מתוך כוונה טובה, אבל הם לא תמיד מספרים, והם לא תמיד גם יכולים לממש ולעשות את העצות האלה שאמרתם להם. ולכן, תשאלו, אתה רוצה שאני אגיד לך מה לעשות בפעם הבאה, והם יגידו לא. אז תתפקו ואל תגידו. ותנו להם ללמוד מהחיים, ולא תמיד אנחנו נהיה שם להציל אותם. אבל הם כן צריכים לדעת שתמיד נהיה שם רשת ביטחון לקלוט אותם. ואנחנו רוצים שהם יבואו והם יספרו. זהו. אני מאחלת לכם באמת קשר טוב עם הילדים, כי זה הדבר העיקרי במערכת יחסים טובה איתם. אז תודה רבה. למאיר הפרץ שערכה והפיקה, תודה רבה למי שמאחוריי, מיכל קדוש ומאור רטה, שהיו אחראים על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, ותודה כרגיל לך איציק אהרון, וכולנו מוחאים כפיים. תודה גם לכם, וכל טוב, תמשיכו ותישארו פה איתנו, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ואחרי הפרופסור רפי קרסו, אני מאחלת לכם כל טוב, שבת טובה, וליהנות מגידול הילדים. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.